טבת, שנת תשס"ו, והנה אנחנו ממשיכים בספר נצח ישראל בפרק כ"ו. במהדורה שלנו זה בעמוד קל"א ובמדרש. לא, זה כבר התחלנו בעצם. רק קראנו את המדרש עצמו, לא את הפירוש, אז נחזור עוד פעם. ובמדרש בראשית רבה. כלומר, אנחנו כאן לומדים מדרש שמורה על כך שהחורבן והבניין אינם מקרים במציאות, אלא דברים עצמותיים בהיסטוריה. רבי חייא רבה אמר, מתחילת בריאתו של עולם צפה הקדוש ברוך הוא המקדש בנוי וחרב. בנוי, איפה ראה את זה? בראשית ברא אלוהים וגומר. הרי הוא בנוי, כי לרטיב לנטוע השמיים וליסוד ארץ. ולמור לציון, עמי אתה. והארץ הייתה תוהו ובוהו, הרי זה חרב, כי דכתיב, ראיתי הארץ, והנה תוהו וגומר. ויאמר אלוהים יהי אור, זה בנוי ומשוכלל, שנאמר, קומי אורי, אורי, מלעיל, כיווה אורך. עד כאן. עד כאן המדרש שראינו בפעם שעברה, אם כן שמדובר על כך שהמקדש בנוי וחרב, זה חלק מסדר העולם. פירוש דבר זה, מה שנרמז עניין בית המקדש בתחילת בריאת העולם. כי ראוי דבר... תודה. כי ראוי דבר שהוא עיקר בבריאה, והוא שלמות הבריאה שהוא קודם. ואף כי אינו יוצא אל פועל השלמות לגמרי, ועד רבה הוא מאחר לצאת אל פועל השלמות, כמו שדבר למעלה, מכל מקום התחלתו, קודם הכל, רק כי ההשלמה אינו בתחילה, ודבר זה מבואר בבירור. טוב, יש פה איזה עיקרון. המהר"ל דן, איך ייתכן שאנחנו מדברים על בית המקדש עוד לפני שהעולם נברא? לפני שהעולם נברא, אין אפילו אבנים ועפר כדי לעשות את המקדש הזה. אלא, בכלל, יש רשימה של דברים ככה שחז"ל אומרים שקדמו לעולם. יש איזה שבעה דברים שקדמו לבריאת העולם. מה זאת אומרת שהם קדמו? שאי אפשר לעולם בלעדיהם. זאת אומרת, בשביל זה כדאי לברוא את העולם. אז לכן, מתי זה מופיע בהיסטוריה? מאוחר דווקא, לא בהתחלה. כי הכל בשביל להגיע לזה. אבל ברור אם כן שזה עולה במחשבה תחילה ומופיע אחר כך. קוראים לרעיון הזה המעוין הדיאלקטי. ממה הכוונה? היה אדם אחד בשם הגל, המציא את הרעיון של המשולש הדיאלקטי. מה זה משולש דיאלקטי? שהמציאות, העולם מתקדם דרך זה שיש בעולם תזה שמזמינה תמיד אנטיתזה, כלומר עצם זה שיש תזה זה מזמין תגובת נגד אנטיתטית, ואחר כך עם הזמן גם נעשית סינתזה, שהיא הופכת בעצמה להיות תזה המזמינה את האנטיתזה שלה וכולי, עד שעולים אל הסינתזה העליונה, שהיא הרוחני המוחלט, או אם תרצו אלוהים. כן? זה השיטה של הגל. מקורה של השיטה של הגל, ברעיונותיו של האיטלקי ג'ובנו ויקו, שקיבל השראה מספר נצח ישראל למהר"ל. כן? זה מה שאנחנו לומדים. תורגם ללטינית, השפיע על ויקו, השפיע על הגל. כלומר, הרעיון של הדיאלקטיקה, המשולש הדיאלקטי, תזה, אנטיתזה, סינתזה, זה רעיון שמקורו במהר"ל, אבל יש מבדל קטן. לפי מה שאנחנו רואים כאן, זה, אצל המהר"ל זה לא משולש, אלא זה מעוין. זאת אומרת שהתזה והאנטיתזה זה שייך לעולם הפירוד. כן, התזה והאנטיתזה הם בעצם בעולמנו הבלתי מאוחד, תודה רבה, ואנחנו מתחילים מן הפירוד ומגיעים בסופו של דבר אל האחדות. אבל במעוין שהמהר"ל מדבר עליו, יש אחדות קדמונית נסתרת במחשבת הבורא, והיא בעצם הדוחפת את התזה והאנטיתזה להתאחד לסינתזה. ברור? כך שיש פה לא משולש, כי מעוין, כשהחלק העליון של המעוין נשאר נסתר במחשבת הבורא. לכן, בבריאת העולם, הסיפור של התורה מתחיל באות ב'. אז זה מניח א', שיש איזה א' קודם, מה שזה עוד מניח, זה שהאלף הזה נסתרת. ברור? יש, האמת היא המקור לרעיון הזה בספר הזוהר. שם כתוב שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, באו לפניו האותיות. האותתיו רצתה שבה ייברא העולם. משתי סיבות, היא הביאה שני טיעונים. טיעון אחד, שהיא בגמטריה האות הכבדה ביותר, 400. דבר נוסף, היא האות שבה מתחילה המילה תורה. אתם רואים פה, יש תפיסה גם כמותית וגם חרדית. נכון? את המילה תורה. נכון? זאת אומרת, יש פה תפיסה שהיא גם כמותית, שנותנת ערך למה ששוקל יותר, 400, וגם חרדית, שחושבת שהעולם בשביל התורה. נכון? והקדוש ברוך הוא פסל אותה בגלל כל מיני סיבות, בסוף כל האותיות באו, האות שין, ואחר כך זה קוף, קוף, רש וצדיק וכו'. זאת אומרת, שין, רש, קוף, צדיק, פי וכו'. כל האותיות באו, כולן נפסלו עד שהקדוש ברוך הוא הגיע לאות ב' והסכים לברוא את העולם באות ב' שהיא ברכה. אז הזוהר אומר שהאות א' נשארה לבדה עלובה. בלי שנשאלו, לא שאלו אותה. אז היא אומרת, מה איתי? אז הוא אמר לה, את מתחילה את המילה ארור, ובית זה ברכה. כן, כן, בסדר, אני יודע, אבל זה תמוע מאוד. אז בסוף אמר לה הקדוש ברוך הוא, בכלל, צריך להגיד, מה זה בית זה ברכה? ובית זה גם התחלה של בלבול, לא? נכון, נכון, נכון. אז מה רוצים לומר בזה? רק בגלל שזה חיפשו באופן שרירותי? לא. הכוונה שבית זה ברכה בעצמו. ברגע שיש ריבוי, יש ברכה. והמינימום של הריבוי זה השתיים. באחד אין ריבוי, אז אין ברכה. זה הכוונה. לכן העולם מתחיל מבית, מהריבוי. ולכן בית זה ברכה, לא בגלל שזה ההתחלה של המילה. אבל אמר לה הקדוש ברוך הוא, אל תדאגי, יבוא הזמן שלך. כשאני נגלה לבני ישראל, איני נגלה אל הבך, שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. כן? אז מה זה אומר? שהאחדות מופיעה לבסוף, אבל היא עלתה במחשבה תחילה. יוצא שהמבנה של ההוויה הוא א', נסתרת. ב' גלוי, א' גלויה. א' גלויה. נמצא שהמבנה של ההוויה הוא א' נסתרת, ב' גלויה, א' גלויה.
אפשר
א' נסתרת בשתי סיבות. גם בגלל שיש לה סוגריים, וגם בגלל שיש קבקוב. הגלוי זה מהבית של בראשית, תזה אנטיתזה, בסוף נעשה סינתזה שהיא גילוי של א' המקורית. בסדר?
איזה א' גילוי של איזה
א'? המקורית.
זה יורד למטה? למה זה יורד למטה?
זה גילוי, כלפי מטה.
בראשית זה
נפת א'. אבל, לא, בפרש א'. שיני ותו. בסדר? אז אם כן, אבא. אז אני זוכר שבחוץ לארץ היינו לומדים עברית, מילים הראשונות שלומדים זה אבא, בא. אתה משתמש בה. אבא, בא. א' וב', אני נמדו לך שתי אותיות. אז מה אפשר לעשות עם זה? זה המשולש של הגל. המשולש הדיאלקטי, הוא מתחיל מלמטה ופונה למעלה. אבל המהר"ל אומר אחרת, שהמשולש בעצם מתחיל מלמעלה. והמגמה זה ההתגלות כלפי מטה. זה בדיוק הפוך. זה המעוין הדיאלקטי, מה שנקרא. כן? כל זה, בלי הציור, אמר המהר"ל פה. כן? אני שוב חוזר לדבר. כן? פירוש דבר זה, מה שנרמז עניין בית המקדש בתחילת בריאת העולם, כי ראוי דבר שהוא עיקר בבריאה, והוא שלמות הבריאה שהוא קודם, כן? האלף, ואף כי אינו יוצא אל פועל השלמות לגמרי, ואדרבה הוא מאחר לצאת אל פועל השלמות כמו שהתבר למעלה. מכל מקום, התחלתו קודם הכל. רק כי ההשלמה אינו בתחילה, ודבר זה מבואר בבירור. כלומר, יש התחלה והשלמה. ולכך נרמז עניין בית המקדש בתחילת בריאת העולם, וכתיב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שזה רומז לבית המקדש, וגומר, כי כבר אמרנו כי לפי היעדר יתחדש, ולכן התוהו קודם הוויית האור, שהוא המציאות הגמור, כתיב לפני זה. והארץ את התוהו ובוהו, ואחר כך יהי אור. כן, פה יש בעיה עם הפסיק, צריך לי, שהוא המציאות הגמור, פסיק, כתיב לפני זה, והארץ את התוהו וגומר. ואחר כך יהי אור. וכן, לפני הוויית בית המקדש, שהוא קדוש לגמרי, צריך שיהיה העולם תוהו ובוהו וחושך. כמו קודם הוויית האור, שהיה החושך הגמור. וזה שרמז הכתוב בבריאת העולם, שקודם הוויית האור, שהוא המציאות היותר שלם, כתיב הארץ את התוהו ובוהו. שלפני ההוויה הזאת, היה חושך והוא היעדר, שאי אפשר שיתהווה דבר, כי מחר היעדר, ואחר כך יתהווה. ואם לא היה נמצא בארץ היעדר, לא היה כאן הוויית האור. זה בין ב' לאלף. היעדר בראשית ברא אלוהים את הארץ. אחר כך יש בלגן. בסדר? וזה שרמז המציאות היותר שלם. לא, סדר. משל לזה, הביצה. והתרנגולת. מה קודם? מה אתה אומר? הביצה כבר? ברור שבאופן גלוי זה תרנגולת. כן, הרי כל מעשה בראשית, בקומתן נבריאו, לדעתן נבריאו. נכון? הקדוש ברוך הוא לא ברא ביצה, הוא ברא תרנגולת. התרנגולת יצאה על ביצה, נכון? אבל זה בניגלה, בנסתר זה בדיוק הפוך. יש ביצה קדמונית, נסתרת, שממנה מתהוות התרנגולות. ודאי. נכון. אמרתי, לא, זה לא הפוך. זה בנגלה, זה בנסתר. בנגלה, התרנגולת קודמת לביצה. התרנגולת הראשונה הולידה ביצה, שממנה נתהוו תרנגולות אחרות, נכון? זה בגלוי, ונסתר זה הפוך. יש ביצה נסתרת, ההיעדר שקודם לאותה תרנגולת. זה הביצה שלה, שממנה היא יוצאת אל ההוויה.
מחשבת הבורא, ושם אנחנו לא נכנסים.
מחשבת הבורא, היא לא נגלית.
התרנגולת שהטילה את הביצה...
כלומר, אחרי שהתרנגולת הטילה את הביצה, אז מתברר לך שהייתה ביצה קדמונית.
אבל אתה מבין שגם ניתנה ביצה קדמונית, ניתן תרנגולת?
לא, 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 לא. לא?
איך יכול להיות שלא?
במחשבה
של הבורא?
לא, מחשבת הבורא זה הביצה. כן. אותה תרנגולת בשינוי קרבולת. כן. לא הבנתי מה שאתה רוצה לומר. זאת אומרת, האדם...
כאשר אתה מדבר על נסתר, הדבר הזה מציאותי או לא מציאותי?
זה מציאות, הנסתר זה מציאותי מאוד.
עכשיו, אם זה מציאותי, האם ניתן לדמות את זה כמו למשל יצירת האדם?
ש?
שאנחנו בשלב מסוים רואים שהתינוק נולד.
נו.
מתי הוא נוצר? לפני 9 חודשים, כיצד נוצר? וכדומה, זה הנסתר. זאת אומרת, אף אחד לא יודע למה היית אולי בני הזוג. זה הכל הזאת,
לא. אני אומר, זה כמעט מה שאתה אומר. אני אומר ככה, התינוק נוצר מההורים שלו. זה ברור. הרצון שלהם, עוד לפני בכלל, אפילו שאנחנו ראינו איזשהו דבר פיזי, הרצון כבר כולל את כל התינוק שעתיד לצאת.
וזה הרדם בשלב
הנסתר. כן, זה הנסתר, כי זה מחשבה. זה לא גלוי.
אבל זה לא הקדוש ברוך הוא.
התינוק זה גלוי. מובן? טוב.
אבל זה לא הקדוש ברוך הוא.
זה נכון. משל לזה, הביצה הקודם שהתהווה האפרוח, היא נפסדת. שאם הביצה הייתה נשארת בהוויה שלה, אין כאן מקבל הוויה, שהרי המקבל אינו חסר. לפיכך גם כן, אם לא היה חורבן בית המקדש, לא היה כאן חסרון במקבל, שיהיה מקבל הטוב והשלימות שבא אחר כך. כי הדבר שיש בו הוויה לא יתהווה. כמו הביצה והיא שלמה. כן, דבר שיש, תרגום. הדבר שיש בו הוויה, הכוונה שהוא שלם, לא יתהווה, הכוונה לא יתפתח. הביצה, בתור ביצה היא שלמה. לא, אני פשוט אני מסביר לכם את העברית שלו. אני עכשיו לא בא להתווכח מדוע הוא משתמש בעברית הזאת. זאת העברית שבה הוא משתמש. פשוט. אם הוא היה אומר בלופס, והייתי אומר אצלו בלופס פירושו שלם, אז זהו, זה נתון, זה כמו ש... לא, זה כמו מילון. אז פשוט, הוא מדבר בעברית שאיננה העברית שלנו, אז אני מתרגם, זה הכל. כי הדבר שיש בו הוויה, כמובן שהוא קיים, שהוא שלם, לא יתהווה, כלומר לא יתפתח, כמו הביצה והיא שלמה, ולכך הפסד וחורבן הבית, הוא סיבת הוויה האחרונה. ולא שיהיה כאן היעדר מה, רק היעדר גמור, כמו שאמר, טוב אבו וחושר, ואז ביור הוא האור העדיון נבדל לגמרי. יש לקשור את זה לדבריו של הרעבד. ישנה שאלה, רבינו אברהם בן דוד, בהשגותיו על הרמב״ם, השגת הרעבד, מה שאחינו האשכנזים מכנים שם רייבד, רייבד, כן? אבל כאן הרעבד, מה? הוא חי בזמנו של הרמב״ם, והוא היה בעיר מונפלייה, שבדרום צרפת. כן. זה באזור, זה תחת שלטונו של הרוזן מטולוז. כן. אז המבטא שלו היה מבטא, אתה מכיר את המבטא של אנשי טולוז? כן, אז זה המבטא של הרעבד. אז יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרעבד לגבי בית שני. כן? בכלל, בכל הסוגיה של קדושה ראשונה וקדושה שנייה. שלדעת הרמב״ם, קדושה הראשונה שקידש שלמה את המקדש לא בטלה מעולם. נכון? קדושה ראשונה, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. אמת או לא?
שלמה
או דוד? שלמה. דוד הוא שלמה שם. לא, הוא כותב שם שלמה. זאת אומרת שלפי הרמב״ם, לפי זה, בית המקדש בעצם לא חרב מעולם. גם היום מקריבים קורבנות בהר הבית. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, אנחנו צריכים כל יום לקחת כבש בבוקר ועוד כבש אחרי הצהריים ולהקריב. כי הרי הקדושה לא בטלה. המקום קדוש, צריך להקריב קורבנות.
המקום לא
התבטלה קדושתו. זאת אומרת ש...
גם אם הוא חרב.
זאת אומרת, חסרון הקירות איננו אלא חסרון טכני. זאת אומרת, בזמן שבית המקדש קיים, אם אחד מהקירות של המקדש היה נופל, זה אומר שהמקדש חרב? שצריך להפסיק את העבודה? לא. אם שני קירות נופלים? גם כן לא. אם שלושה? גם לא. גם אם ארבעה לא. זאת אומרת, המקדש ממשיך להתקיים. ככה הוא... מה? לא. לפי הרמב״ם זה גלוי לחלוטין. השכינה לא זזה מבית המקדש. ולכן, עד היום, אנחנו חייבים, לפי הרמב״ם, להקריב את הקורבנות כל יום. כן.
לרמב״ם, השכינה לא גלתה משהו מפזר?
נכון. הוא מביא... אז הוא יגיד שזה לפי מאן דאמר ששכינה בטלה, שקדושה בטלה. אז מחלוקת בגמרא, אם קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא או לא.
גם הזוהר אומר ששכינה
בטלה? מה? כן, יש מחלוקת. אז הרמב"ם אומר, כל המדרשים האלה שאומרים גלות השכינה, הם מתכוונים לפי מאן דאמר שקדושה בטלה, אבל אני שאני פוסק כמאן דאמר שקדושה ראשונה לא בטלה, שכינה לא גלתה. עכשיו פה אתה נכנס לשיטה השנייה, שיטת הרעבד. הרעבד אומר שזה לא נכון מה שאומר הרמב״ם, אלא אדרבה, קדושת המקדש בטלה, ולכן אומר הרעבד, הנכנס לשם היום אין בו קראת, איננו חייב קראת, למרות שסביר לומר שגם לפי הרעבד אסור להיכנס. אבל קראת אין. בסדר. יש מי שדן בזה בעריכות מאוד, זה, איך קוראים לו? הרב קוק. מה? הרב קוק. הרב קוק. בספר משפט כהן, דן בעריכות רבה בדבר הזה, האם קדושת הרבית קיימת עד עצם היום הזה? אפשר לשבת. האם קדושת הר הבית קיימת עד עצם היום הזה, או שלא? כן, בכן. כן. טוב, זה באמת, אפשר עכשיו לקשור את כל הסוגיות וזה, אבל אני אומר, אז קודם כל זה מחלוקת הבסיסית. עכשיו, מה שמעניין, מה לגבי בית שני? בית שני. הרי יש פה שאלה, שגם לפי הרמב״ם, אני אסביר לך, גם בין לפי הרמב״ם, בין לפי הרעבד, יש קושיה מבית שני. מה הקושיה? בספר עזרא כתוב שעזרא עשה חגיגה שלמה כדי לקדש את המקום. אז לכאורה, לפי הרמב״ם, אם הוא היה צריך לקדש את המקום, משמע שהקדושה בטלה עם החורבן. לפי הרעבד, תשאלה השאלה, איזה קדושה הוא יטיל שם? אז הרמב״ם כותב שמה שעשה עזרא לזכר עשה. זה לא טקסי לחלוטין, ללא שום משמעות הלכתית. עזרא פשוט רצה לעשות חגיגה כדי שהעם ירגיש שהמקום ככה מתרומם. אבל מצד האמת הוא היה קדוש גם ככה. זה דעת הרמב״ם. הרעבד אומר שלא רק שהתבטלה הקדושה של בית ראשון, אלא באמת עזרא לא התכוון לקדש את המקום. גם הוא, גם לפי הרעבד, עזרא לא התכוון לקדש את המקום, הוא השאיר אותו בעצם בלי קדושתו, וכל בית שני, לפי הרעבד, זה היה בכאילו. כן, כל בית שני. אתה חושב שהייתה קדושה, באמת לא הייתה. כל מה שעשו שם, הקרבת קורבנות, בית המקדש, הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, כל זה... הכל, כן. לא, לא ברכה לבטלה, אבל זה בעצם, זה... משהו כזה. כמו לשמור מצוות בגלות. אז למה הוא לא עשה זו? אז זה כותב הרעבד, מפני שידע עזרא שעתיד המקדש להתקדש בקדושה יותר עליונה, בכבוד השם לעולם, ולכן לא רצה לקדש. כלומר, עזרא ראה שהקדושה של הבית השני היא נמוכה מאוד, ושעתיד להיות בית שלישי, והוא לא חשב שיהיה חורבן בין בית שני לבית שלישי, כלומר, זה לא הכרחי שיהיה חורבן. הוא חשב שאפשר לעבור באופן אבולוטיבי, מבית שני לבית שלישי. לכן הוא המתין, הוא לא רצה לקדש בקדושה נמוכה, כי אז זה היה מעכב את הופעת הקדושה היותר עליונה. אתה מבין מה שאני אומר?
לא בטוח.
כן, כן.
הרב בזמן לא הסתיר לגבי דת מלמעלה ללמטה, מלמטה ללמעלה, שקדושה, ככל שאני מתקדש יותר למטה, זה עושה פעולה למעלה, נכון? אם אני מבין אותם. אז עכשיו, לא דבר בית המקדש. בית המקדש, אם יש בו קדושה, אין בו קדושה, אתה לא מה שעושים למטה, לא מה שמושפע מלמעלה.
כן, אבל הוא ראה עזרא שבאותם הימים לא היה הרבה כוח. זאת אומרת, הרי מעטים עלו מבבל. הכל היה עלוב. אז הוא אומר, אם לפי הכוחות שיש לו, הוא יבנה את המקדש ויקדש אותו, אז הקדושה הזאת תישאר קדושה נמוכה.
אבל היא יכולה להתפתח עם הזמן.
לא, היא תהווה שסתום שימנע את תופעת הקדושה יותר עליונה. כן. לכן הוא רצה להשאיר את המקום ללא קדושה, כדי שתחול עליו קדושה יותר עליונה. נכון, וזה בדיוק מה שאומר כאן המהר"ל. הוא אומר ככה, כי הדבר שיש בו הוויה לא יתהווה, כמו הביצה והיא שלמה, ולכך והפסד וחורבן הבית הוא סיבת הוויה האחרונה. כן, אני קורא כאן בעמוד קוף למד א', זאת אומרת, חורבן הבית מאפשר את תופעת בית שלישי. ולא שיהיה כאן היעדר מה, רק היעדר הגמור, כמו שאמר, טוב עבור וחושך, ואז, ויהו, הוא האור העליון נבדל לגמרי. הבנתם מה ש... בעצם אומר המהר"ל? המהר"ל אומר בעצם דבר שהוא דומה לדברי הרעבד, ולדברי הזוהר בעצם. כן? זה מובן? טוב. אני שאלתי שלוש פעמים אם זה מובן, ואף אחד לא הגיב, זה סימן... מה? אז מה לא מובן? כי תדע לך שכשאני שואל, האם זה מובן, אם אתה לא תסביר מה לא מובן, אני לא אוכל להסביר לך. אז נא לעשות עם חסד, להסביר לי מה לא מובן.
צריך לנסח לראות מה בדיוק למובן. לא מובן, עדיין, כיצד חורבן הבית הוא הכרחי, וכיצד זה עדיין מקשר לכתוב.
הוא מסביר שהחורבן הוא הכרחי, כדי לאפשר הופעת הוויה יותר עליונה.
למה?
היעדר קודם להוויה. מה זה היעדר קודם להוויה? גם היעדר ההוויה הקודמת, וגם הכנת ההוויה הבאה. שתי סיבות להיעדר.
למה צריך לבלת היעדר ההוויה כדי להכין
להוויה
הבאה?
אם יש לך חפץ, ואתה רוצה להניח במקומו חפץ אחר, מה אתה צריך לעשות?
להסיר את
המחפץ. יפה, צריך להסיר. אז יש היעדר. מאפשר את ההוויה הבאה.
אבל עזרא לא ראה חורבן בדיוק.
הוא לא ראה חורבן, הוא ציפה שיהיה עילוי יותר גדול. אבל הוא חושש שכשאתה מתחיל, אתה יודע, שכשאתה בונה בית על יסוד לא כל כך טוב, הרי אתה רוצה לבנות אותו בית, אבל זה יסוד שהוא לא חייב להיות כל כך חזק, כי אתה בונה בית של קומה אחת. אחר כך אתה רוצה לבנות 100 קומות, אם אתה תבנה ליסודות של הבית של קומה אחת, זה ייפול. נכון? כלומר, היסודות מפריעים לבניין היותר גדול. אז גם מבחינה רוחנית, זה משהו מסביר לך. מפריעים. זאת אומרת, זה גם בתחום הרוחני אותו דבר, כשיש לך רעיון שמופיע בקטנותו, הוא מעכב את הרעיון בגדלותו. למשל, אני אביא לך דוגמה שהיא קרובה לדורותינו. הדתיות הבינונית, היא גונזת בתוכה רעיונות גדולים, אבל היא מעכבת גם את הופעתם של הרעיונות הגדולים. באמת או לא? מעכבת, נכון? כלומר, האדם הדתי הבינוני מתנגד לאמונה בגודלה. נכון, נכון. ולכן אין ברירה, אלא להפוך לחילוניים, כדי שתופיע האמת ביותר בגודלה, נכון?
אבל זה לא אותו דבר. פה מדובר ב... פה מדובר כשרואים את הדתיות הבינונית כאידיאל.
אבל זהו, זה בדיוק העניין. ברגע שמשהו מופיע בעולם, הוא נוטה לקנות עצמאות. הוא מתגבש לעצמו. ואז הוא אומר, זה מה שצריך להיות. אותו דבר, אם בית שני יתקדש על ידי עזרה, אז כביכול יש איזה מין התבייתות של הקדושה הנמוכה הזאת.
אל תקדש אותו, אבל אל תחריב אותו גם.
נכון, לא אמרתי אל תחריב. אבל לא לקדש, זה כמו להשאיר אותו חרב. חרב מבית ראשון.
אתה אומר שהקדושה זה מין אידיאציה של זה?
נכון. הלאה.
בשיטת הרמב״ם,
כן.
המקדש לא יכול להיות יותר מקודש מהתקופה שהיה בתקופת בית המקדש.
נכון. כלומר,
בעצם הטוב זה הסיבה.
נכון. לפי הרמב״ם אין אבולוציה בהיסטוריה.
ולפי הרמב״ם?
לפי הרמב״ם, כן, ועוד איך.
ודאי.
קדוש, הוא אומר כבוד השם לעולם. מדרגה יותר גבוהה. לפי חכמי הקבלה, הבית שקדושתו הכי נמוכה זה בית שני. למעלה מזה בית שלמה. מעלה מזה בית שלישי.
אז גם הם לא סוברים כמו הרמב״ם.
מה?
לא,
הם לא סוברים כמו הרמב״ם, נכון. כן.
הוא לא סובר שהקדושה הראשונה בדלה לגמרי, זה מה שהוא אומר?
שמה שמעניין שהרב קוק, למרות שהוא מן המקובלים, בכל זאת פוסק כמו הרמב״ם בזה. שקדושת הר הבית לא בטלה.
למה הר הבית היא בטלה? לא הבנתי.
עם החורבן. ברגע שהבבלים החריבו את המקדש, גלת השכינה.
כל פעם שנחרב זה מבטא.
נכון.
אתה אמרת שהרמב״ם לא מסכים שיש אבולוציה
בהיסטוריה. נכון.
יש לו מה...
ודאי. נכון, בסדר. אז יש שיטות שונות ביהדות. מה קרה לכם?
לא, אבל כן שייך לקדושה.
כלומר, אז יש פה, אמרתי שיש פה משהו פרדוקסלי, שמצד אחד הוא פוסק להלכה, כמו הרמב״ם, שקדושת המקדש לא התבטלה, מצד שני הוא מקבל שיש אבולוציה בהיסטוריה. אז טוב, צריך לעשות סינתזה בין שתי השיטות, קוראים לזה דיאלקטיקה היסטורית. כן, דיאלקטיקה הלכתית גם. כן. בעצם בחוץ לארץ קיום המצוות הוא איזה מין בלוף כזה, זה מין, איך אומרים, תרגיל על יבש. מה? אני לא, תראה, אתה אומר משפט ולא גומר אותו, לפחות נגיד את המילים האחרונות אתה אומר כל כך נמוך שאני לא שמעתי.
למה? אני אומר מה ההבדל?
בין מה למה?
למה זה תרגיל על יבש? מה, למה בארץ זה
יהיו על עיניים ובחוץ על יבש? פשוט מאוד. כי המצוות ניתנו לאומה הישראלית. נכון? אתה הייתי?
כן.
ואין לאומיות לאומה מפוזרת. המצוות הן מצוות לאומיות. אין אומה בחוץ לארץ, לכן אין מצוות. פשוט מאוד.
זאת אומרת, יהודי בחוץ לארץ שלא נקרא מצוות, אין עליו שום דין ודברים, זאת אומרת,
לבוא בטענות. ודאי שיבוא לה בטענות.
למה?
אני אסביר לך למה. ושבחוץ לארץ, אם האדם לא מקיים מצוות, הוא עבוד. כלומר, קיום המצווה בחוץ לארץ זה שארית השייכות שלו אל המציאות הנורמלית. לכן, ברגע שהאדם בחוץ לארץ יפסיק לקיים מצוות, הוא יתבולל. מה שאין כן בארץ, יהודי לא מקיים מצוות, לפחות הוא חי. חי חיים לאומיים, כן.
דתי בינוני, שרוצה... הוא יכול להיות דתי יותר חזק בלי להיות חילוני.
זה כמעט ולא קורה. זאת אומרת, ליחידים כן, אבל אני מדבר כציבור לא. כלומר, התהליך הוא כזה. יש שני מסלולים אפשריים. מסלול אחד זה לעבור מדתי בינוני לחילוני ומשם למכון מאיר, ללמוד את הדברים ברצינות. אפשרות שנייה, מבינוניות לעלות מיד למדרגה של מכון מאיר, ואז הכל בסדר. אבל זה יותר נדיר.
אבל זה קיים?
זה קיים, לא אמרתי שזה לא קיים. אני אמרתי שזה לא קיים. אמרתי נדיר.
אוקיי, אז למה במקדש היינו צריכים לעבור את אותו תהליך של ירידה ולהביא?
לא, לא הכרחי ממש, אבל סביר מאוד. זה משהו.
טוב. כן.
בבית שני הייתה איזו תקופה של שכינתונת, קצת. כן. נס חנוכה. זה איזה מין הבזק אחרון של אנרגיה במכונה חלודה. כן? ולכן גם הנס לא היה בגילוי שכינה באור העצום של ימי שלמה, אלא היה במנורה. איזה פח קטן. וגם זכר לדבר הזה מה עושים? מדליקים נר ששמים אותו בחוץ, ושדולק חצי שעה מקסימום. כן, אבל לפי הדין אתה לא צריך. כן.
בית המקדש, אם בית המקדש השני לא היה נחרב, מה היה קורה?
אם בית שני לא היה נחרב? נו, אז מה?
מה היה קורה?
אז היינו מחריבים אותו.
אם מחריבים אותו, איך? מבחינת הקירות?
כן, גם.
לא, גם.
ייתכן שהיינו גם עושים פעולה מיסטית.
אמרו, כאילו היינו מבטלים את קדושתו?
משהו כזה. בהוראת שעה, כדי לבנות אותו יותר טוב.
למה לא פשוט משברים אותו?
זה לא עובד ככה. למשל, מה דבר דבר? יש לך יסודות לבניין של קומה אחת. כן? אתה רוצה עכשיו לבנות בית של 100 קומות, אתה לא יכול לבנות על היסודות של הבית של קומה אחת. בגלל ש... כמו כן, זה בתחום הפיזי. בתחום הרוחני, אותו דבר. ברגע שיש לך איזשהו רעיון שעולה במציאות, הוא קונה לעצמו אוטונומיה. ואז הוא נלחם על עמדתו. ואז הוא לא ייתן למשהו אחר לבוא במקומו. למשל, הדתיות הבינונית, שהיא גונזת בתוכה... מה?
דוגמה לא כל כך מתיישבת.
טוב, אז בואו ניקח רעיון אחר. יש בשכונה שטיבלך. למה? כי אף אחד לא בנה בית כנסת. יש שטיבלך. זה קצת לא נעים, צפוף, לא נקי, קר, חם. כן? לא, לא, לא. יום אחד מישהו אומר, חבר'ה, השגתי תקציב, אנחנו עכשיו נבנה בית כנסת מפואר. כולם מתנגדים. למה? טוב לנו ככה. מובן? טוב לנו ככה. כי התרגלנו למצב הדפוק הזה. זה נעים לנו. יש הרבה מצבים כאלה בנפש. שהאדם חי בקטנות, אבל טוב לו עם הקטנות הזאת. כי אם אתה מבטל לו את הקטנות, זה כבר לא הוא. כן? נתן לך דוגמה, משל פעם במכון מאיר. מכון מאיר היה בבניין קטן, היו 100 תלמידים, וכשהיו עושים שבת מכון, כולם היו נשארים והייתה אווירה חבל על הזמן. עכשיו פתאום עברנו לבניין חדש, יש הרבה יותר תלמידים, מתחננים שתישארו שבת. למה? זה גדול, אז לא רוצים להישאר, נכון? כן.
איך זה
אחר כך דופק את כל האווירה. מה? לא, זה לא הנושא, אני רק הבאתי את זה כדוגמה. לא, אז לכן אני לא אדבר על זה, אני הבאתי את זה בגלל שהנושא כבר הוזכר בהקשר אחר, והבאתי אותו משם ראייה לענייננו. אבל אני לא רוצה לפתח את הנושא בפני עצמו. אם אתה רוצה, יש על זה ספר, הוד הקרח הנורא. כן, מה אתה אומר?
אני חושב את הנושא הזה.
אה?
ברגע שיש בניין...
50 שקל.
כמו שמורנו פה,
לנסות
של קומה אחת, חייבים להרוס גם את הבניין וגם את הנסות של הקומה אחת, לבנות...
נכון.
אז הוא אומר שכרגע חייבים כולה, לא
להשאיר
פלא קטן
שעדיין
שומר
על
חזרות.
להגיד
להפוך את כולם חילוניים כדי שבנות...
אז זה מה שקורה, אל תדאג.
אז זה לא מה שקורה, רואים בעיניים שיש עכשיו חלק ענק
שכן חוזר בתשובה,
חלק השני
שגם מתעורר.
זה כמו
נבואת זעם,
כולם חייבים להיות
אפיקורסים
גמורים.
עשינו את זה כבר, כן.
כבר
עשינו את זה.
כבר עברנו את השלב הזה?
אני מקווה. כתוב שתורה משתכחת מלומדיה, אחרי זה תורה חוזרת ללומדיה. הרב צבי יהודה תמיד היה אומר, תורה משתכחת מלומדיה, נקווה שעברנו את זה. תורה חוזרת ללומדיה, נקווה שהתחלנו את זה. זה כתוב, ולא רשום. רשום? זה בכתבי יד של הגמרא. רשום, שמה. יש כתבי יד אגב, יש כתב יד מינכן למשל. שם זה רשום באמת. אז זה בכתב יד מינכן של הגמרא. שם זה לא מחולק לדפים, אז אני לא יכול להגיד לך דף.
איפה זה נמצא בכתב יד או ברשימה?
זה, אני אומר לך, זה נמצא, כתוב זה בגמרא, במסכת סנהדרין, דף צדיק וו, עמוד א', או צדיק משהו.
דף סנהדרין, צדיק וו?
כן, עמוד א'. לא. זה מאז דפוס ונציה, שהיה הדפוס הראשון של הגמרא, נשמרו הדפים. היום, למשל, כל הגמרות שאתה מוצא בשוק זה צילום של ש"ס וילנה, שהולך לפי ש"ס ונציה. באמצע היה גם דפוס למברג, ודפוס וינה, וזיטומיר. כן. אבל, הרב סיונה, לעומת זה, בכתב יד מינכן, למשל, אני יכול להגיד לך מסכת סנהדרין, אבל הוא לא חילק לדפים. כן? למרות שהוא כתב יד השלם והטוב ביותר שיש בידינו. לא, זה דווקא פרק עשירי, הוא 11 בעצם, 11 בגמרות שלנו, כן.
אני רוצה להבין, זאת אומרת, אם אדם רוצה להתקדם לאיזשהו משהו, הוא צריך באמת לרדת לבור תחתיות בשביל זה?
כן, בדיוק, זה מה שזה אומר.
וליזום את זה?
לא, זה יקרה לבד. כן, כמו שבא אמר הרב שלמה אבינר, צריך שיהיו רשעים בעולם, אבל אין מצווה להתנדב.
השאלה שלו, אני חושב שיש גם מצב שהוא רק מצב של ההרגשה הפנימית שלי, זאת אומרת, לפני שאני קופץ את המדרגה בחיים שלי, יש תחושה כזאת שלכאורה יש בור, אבל הוא לא בור אמיתי.
תראה, זה ככה בכל התפתחות בחיים, מה שאדם עבר מהילדות לנערות, מנערות לבגרות, בגרות לזקנה, זקנה לחיי העולם הבא, וכולי, תמיד יש איזה מין משבר, נכון?
המדרגה הקודמת זה למריאה דווקא, זה משהו...
נכון, אכן כן. כן.
דיברנו על מצב
שאנחנו מעוגלים
בו,
ואז אנחנו
נמנע
מצב
אחר. אבל זה מקרים שאנחנו פועלים, זאת אומרת שאנחנו מוצאים את הקדושה הקריאה הדתיות.
נכון. אבל בוא שזה קדושה שהיא... לא, כך סדר העולם בכלל. כך ריבונו של עולם סידר את עולם. ובזה יתורץ, שאלה גדולה מאוד. מאחר כי הוא יתברך ויתעלה, אלוהי עולם נקרא, ואיך אפשר לומר כן? מאחר כי בית המקדש הוא עיקר פאר העולם, אם כן, לא היה ראוי שיהיה שמו יתברך נקרא לעולם, לומר אלוהי עולם, כאשר היה בית המקדש חרב בעווננו. שאלה נפלאה. בעצם מה שהוא אומר, שחורבן המקדש, זאת פעולה אתאיסטית. נכון? חרב בית המקדש, ואפשר לומר, בעצם נסתלק הקדוש ברוך הוא מעולמו. כי... מה? למה זה תפיסה לא יהודית? ועוד איך זה יהודי? זה מה שהוא שואל בעצמו, הוא יהודי והוא שואל. אז האחדות, מה שאתה אומר, שיש אחדות בין המצבים של היעדר והמצבים של הוויה. כלומר, אתה פה מכניס גורם חדש, שהוא למדנו מהמהר"ל, אחדות ההפכים. בסדר, זה אתה צודק. אמונת הייחוד, זה מה שהוא אומר. כלומר, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מזדהה רק עם האור ולא עם החושך, אז ברגע שהאור קווה, איפה האלוהים? זאת השאלה. איך אמר ישעיהו הנביא? יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. נכון? זאת אומרת שהייחוד של הבורא מניח את התגלותו גם בצד המאיר וגם בצד האפל. נכון? איך כתוב? ואנוכי... אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. מה זה אנוכי? זה גילוי, נכון? מה זה אסתר? זה אסתר. אנוכי אסתר אסתיר. זאת אומרת, יש גילוי דרך האסתר. זה הצד האפל. מה? שהרמב״ם הוא שצודק. תמיד, הרמב״ם תמיד צודק. כן, בסדר. יש כמה כאלה שתמיד צודקים.
אבל בכל זאת שהיה בעיקרון, אז אולי לא היה ביטול שם.
גם, תלוי בזה, הכל עניין של מדרגה, באיזו מדרגה אתה מדבר. כן, אמרו לי שעל כל שאלה באמונה אפשר לענות באחד משני הביטויים, או יש מדרגות, או אין החינמי. אין החינמי, כלומר באמת כך. כן. באמת, אכן כן, אכן כדברך. כן. זה, כלומר, על כל שאלה באמונה תראה, תנסה לראות, אם אפשר לענות, אפשר תמיד לענות, או יש מדרגות, או אין החינמי. מה? זה ידע.
יש מחלוקת שהיה בחירה בין הקדוש ברוך הוא בין חטא
המקדש לעם ישראל. שהיה מה?
חטא והעונש בין...
תחזור עליו את כל השאלה.
היה בחירה של הקדוש ברוך הוא בין עם ישראל לבית המקדש מה יישאר?
כן, ברור. יש מדרש שאומר את זה.
והוא הפסיק כאילו
יצעמו על בית המקדש. נכון, נכון. הוא אמר, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך. אז מה, איך יכול להיות מזמור? תגיד, קינה. כן? אלא ששליח חמתו על העצים ועל האבנים, ולא על בשר ודם. כן. טוב, נמשיך. כן. ובזה יתורץ. שאלה גדולה מאוד. מה השאלה? מאחר, כי הוא יתברך ויתעלה אלוהי עולם, נקרא. ואיך אפשר לומר כן, שהוא אלוהי העולם? הנה, אתה רואה, זו שאלה אפיקורסית. אתאיסטית. מאחר כי בית המקדש הוא עיקר פאר העולם, אם כן לא היה ראוי שיהיה שמו יתברך נקרא לעולם, לומר אלוהי עולם, כאשר היה בית המקדש חרב בעווננו. נכון, 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 נכון. אכן כן. אבל, מפני כי כל הוויה יוקדם לה היעדר, אם כן, היעדר בית המקדש הוא סיבת הווייתו, וכאילו כבר התחיל הוויית בית המקדש. זאת אומרת, מתי נבנה בית שלישי? ביום שחרב בית שני. אז התחיל להיבנות, זה מה שהוא אומר. ואז יוצא שלא היה לך רגע אחד בעולם, בלי שהקדוש ברוך הוא יהיה אלוהי עולם. נכון, יפה. ולפיכך, כמו שהלילה והיום הוא אחד, בעבור שהלילה הוא שייך ליום, מפני כי היעדר הוא סיבת הווייתו, וכן חורבן בית המקדש סיבת הווייתו. ולכך, רמז הכתוב, חורבן בית המקדש בהתחלת בריאתו של עולם. כי מזה יש ללמוד, כי אף חורבן בית המקדש, כיוון שהוא סיבת הווייתו, נכנס בגדר הוויה. ולכך נקרא אלוהי עולם. עולם במובן של נצח. כן? כשאני אומר דבר, הוא קיים לעולם, הכוונה לנצח. רק כי אין בית המקדש נמצא בדורותינו, על זה יש להתעונן, כלומר להצטער. ולדור אשר אין בית המקדש נמצא עליהם, הוא החסרון. ולהם נגלה השם נתברך, כמו שראוי להיות נגלה להם, כמו שהתבהר למעלה. כלומר, אנחנו צריכים להצטער שאנחנו בצד האפל של המציאות. אבל זה לא שביה שיש צד אפל, שזאת לא מציאות.
עכשיו, כן. כבר ראינו השאלה הזאת, כשאמרנו, אם הבית המקדש הוא כל כך עקרוני, אז מה היה עד בנייתו של בן ג'ר ראשון?
נכון, אז הוא מסביר לך את זה מצד אחר. מצד שההוויה הכרח שיקדם לה היעדר.
הוויה מה?
בהכרח קודם לה היעדר. כפי שאמר המהר"ל בערך 7 פעמים בדף הזה. טוב, ובמדרש. עכשיו, כל מה שהוא אמר זה באופן תיאורטי. עכשיו הוא יראה לכם שזה גם כתוב במדרש. מה הוא רוצה להראות שכתוב במדרש? שבניין בית המקדש התחיל ביום חורבנו. ובמדרש איכה רבתי פרק א', רבי שמעון אמר, עובדה הווה, בחד ברנש דהווה רדה, געת תורתה, הווה עליו חד ערבי, אמר למעט, אמר ליהודאי ענה, אמר לשרי תורך ושרי פרנך, אמר ללמה, אמר למקדשי דיהודאי חרב, אמר לי מינה ידעת, אמר לי מגעת תתורך. עד דעסק עמי געת זמנה אחריתה. אמר לי אסור תורך, אסור פרנך, דהית יליד פרקאי דיהודאי. אמר לי ומה שמי? אמר לי מנחם שמי. ואביב מה שמי? אמר לי חזקיה. ואחד שריה? אמר לי בבית ערווה דבית לחם יהודה. זבין הוא גברה תורה, זבין פרנה, ואבה מזבין לבדין דינוקין. עלול לקרתה ועלה למדינה. ונפק למדינה עד דמתה לתמן. עתיה כל כפריה למזבין מינה, והוא יתתה אימה דהוי הנוקה, לה זבנית מינה. אמר לה, לתן זבנית לבדין די נוקה? אמר לה, דין חשים קשה לי הנוקה. אמר לה, למה? אמרה לה, צריך להגיד, אמר לה, למה, כן? אמר לה, דה על רגלי בית המקדש חרב. אמר לה, רחיצין במרש דשמיה, דה על רגלי חרב ועל רגלי מתבנה. אמר לה, נסיב לך מן אילן לבידין דיינוקה, ולוותר יומה, אנא אתי לבטח ונסיב פירותך. נסבה באזלה, לוותר יומין אמר, איזיל ויחמי אהו ינוקה, מה יעביד? אתה לגבי, אמר לה אהו ינוקה, אמר, אמר לה, הוא ינוקה מי עביד? אמר לה, לה מריד לך דין חשנים קשה, דמין הוא שעתה, אחיין רוחין ועל עולין טעונין, ואז זה להון. אמר לה, לא כן, אמרתי, דל רגלי בחרי ועל רגלי מתבנה. אמר רבי אבין, ולמה לי ללמוד מן ערבה? הלו מקרא מלא, דכתיב, והלבנון ואדיר ייפול. וכתיב, יצא חוטר מגזע ישי, ונצר משאר עכשיו יפרה. עד כאן. זה סיפור יפה, נכון? תראו שם מה, מה? זה תרגום, זה נאמר בלשון תרגום. אתה רוצה שנתרגם את התרגום? חשבתי שהכל מובן, אתם לא עצרתם אותי. טוב. תרגום. ובמדרש איך הרבתי. מדרש איך הרבתי. מדרש הכוונה ספרים של תורה שבעל פה שמבארים את פסוקי התורה שבכתב. זה נקרא במדרש. איכה של מגילת איכה, אחת מחמש מגילות, היא מגילת הקינות שאמר ירמיהו על החורבן. רבתי, כוונה שיש מדרש איכה רבה ויש מדרש איכה זוטה, מדרש איכה הגדול. רבתי, פרק א', כנס לפרק הראשון. רבי שמעון, דהיינו אחד מגדולי התנאים, זהו רבי שמעון בר יוחאי, אמר, זה מה שהוא דיבר וסיפר לנו, עובדה הווה. כן, כתוב פעמיים עובדה, זה טעות דפוס. עובדה הווה, מעשה היה. בינתיים אני מתרגם בסדר, נכון? באחד ברנש, באדם אחד, דהווה רדה, שהיה חורש, רדה זה חורש, געת תורתה, געתה פרתו. הפרה שלו געתה. עבר עליו אחד ערבי, כלומר ערבי אחד עבר לידו. געתה עשתה מו. זה נקרא לגעות. כן, כתוב אפילו בפרק שירה. יש מדרש קטן, נקרא פרק שירה, שבו כתוב מה כל חיה וחיה אומרת. איזה שירה אומרת לקדוש ברוך הוא. אז מובא שמה שהשירה של השור זה השירה על השם, כי גאור, גאור. כן? אז היא געתה. עבר עליו אחד ערבי, ערבי אחד עבר לידו, אמר לי, מה את? כלומר, מה אתה? אמר לי, יהודה, אני יהודי. אמר לו, שרי תורך ושרי פרנח. כלומר, שחרר את פרתך ושחרר את המחרשה. אתה תיר את המחרשה. אמר לי, למה? כלומר, אמר לו, למה? אמר לי, מקדשי דיהודי חרב, כי היום נחרב המקדש של היהודי. כן, היום. כלומר, זה קרה בשנת החורבן. כלומר, היהודי חרש, רחוק מהמלחמה. אז באמצע, הרי תשעה באב, הרומאים היו אז במקדש, שרפו וכו', היה יהודי שחי רחוק, והוא היה חורש. לא, 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 לא. אמר לו, מנה ידעת, איך אתה יודע שהיום חרב? אמר לו, מגעד דתורך, מהגאייה של פרתך. אני הבנתי מהגאייה שלה שהמקדש של היהודים חרב. כן. זה אגב ידוע שיש חושישי מה שנקרא אצל בעלי חיים יותר מאשר אצל בני אדם. כשספינה טובעת, אז העכברים ראשונים בורחים. כן. אמרנו בני אדם, אמרנו מגעד לתורך. עד עסק עם מה? עד שמתעסק עם הפרה שלו, לשחרר אותה, געת זמני אחריתה, היא געתה עוד פעם שנייה. אמר לו, אסור תורך, אסור פנה, תקשור את הפרה, קשור את המחרשה. דאיטיאלית פרקאי דיהודאי, נולד המושיע של היהודים. באותו יום. אמר לו, ומה שמה? הוא אמר לו, ומה שמו? אמר לה, כלומר אמר לו, מנחם שמה, מנחם שמו. ואביו, מה שמה? איך קוראים לאבא שלו? אמר לה, חזקיה. ואבא של מנחם הזה קוראים לו חזקיה. ואיכן שריה, איפה הוא גר? איפה אני אמצא את התינוק הזה? אמר לו, בבית ערבה, בבית לחם יהודה. בית ערבה, לא כך ברור מה זה, אבל הכוונה, המקום נקרא ערב, ערב, כמו הערבי, בבית לחם, של יד בית לחם יהודה. בית לחם? בית לחם שביהודה. לא, איזה ישו. זה שהנוצרים החליטו שהוא נולד בבית לחם, זה בגלל המסורת שלנו, שמשיח בא בבית לחם. זה פסוק. ואת בית לחם, ואתה בית לחם יהודה, צעיר להיות מאלפי יהודה וכו'. זה פסוק, זה יצא. דוד בא מבית לחם. אז הם רצו לקשור, זה ברור. זבינה הוא גברה תורה, אז אותו אדם מחר את פרתו, זבין פרנה ומחר את מחרשתו. ואהבה מזבין לבדין דינוקה, היה מוכר בגדי ילדים, בגדי תינוקות. הלך ככה עם בסטה, בסטה מהלכת, מוכר בגדים לתינוק. עלו לקרתה, נכנס לעיר, ועלה למדינה, נכנס למדינה, זאת אומרת, למקום שבו מוכרים, ונפק למדינה, כלומר, עבר ממדינה למדינה, עד דמטה לתמד שהגיע לשם. זאת אומרת, היה מוכר, קונה, מוכר, קונה. עתיה, כל כפריה למזבן מיני, כל אנשי הכפר באו לקנות ממנו, כנראה שהיו להם הרבה תינוקות. והוא, יתתה, אימה דהו ינוקה, לזבנית מיני. אבל אותה אישה שהייתה אמו של אותו תינוק, לא באה לקנות. את העברה, אבל היא לא קנתה. אמר לה, לתן זבנית לבדין דינוקה, מה, את לא קונה בגדים לתינוק שלך? הוא ראה אותה, לא, הוא ראה איזה אישה עוברת עם תינוק, ולא קונה בגדים. הזדמנות, סוף סוף להחליף את הגדים שלה. זה לא כמו היום שאתה יכול לקנות בי, בכל יום. אמרה לה, דנחשים קשה לינוקה, היא אמרה לו, יש כשפים לתינוק הזה, שקשים לו. כלומר, התינוק הזה לא יחיה. היא אמרה, יש משהו מחושף. אמר לה למה? כלומר, אמר לה למה? כן. לא, למה זה קורה, את חושבת? למה את חושבת שזה קורה? אמרה לה, דעל רגלי בית מקדש החרב. כלומר, על ידו, כלומר, איתו, כשהוא נולד, בדיוק אז חרב המקדש. אמר לה, כלומר, שהוא אמר לה, רחיצין במראה דשמיה, אנחנו בטוחים באדון השמיים, די על רגלי חרב, על רגלי מתבנה. על ידו חרב, על ידו ייבנה. אמר לה, נסיב לך מנילן לבדין דיינוקה. אמר לה, תקחי לך מהבגדי תינוקות אלה, ולוותר יומי, אחרי כמה ימים, אנא אתי לביתך, אני אבוא הבית, לבית שלך, ונסיב פירותך, ואני אבוא לקחת את הכסף. בינתיים תקחי בהקפה. נסבה ואזלה. הלכה, לקחה והלכה. לבטר יומין אמר, איזיל ויחמיהו ינוקה. אחרי כמה זמן, חזר אותו אדם, אמר, אני אלך לבדוק מה שלום התינוק. מה יעביד, מה הוא עושה. עתה לגבי, הגיע אצלם, אמר לה, הוא ינוקה, מה יעביד, מה קורה עם התינוק שלך? אמר לה, לא אמרית לך דנחשים קשה? וכי לא אמרתי לך שיש לו כשפים, שקשים לו? דימין, הוא שעתה, מאותה שעה, שנתת לי את הבדים, אחיין רוחין ועל עולין תעונה. באו ארוחות, עתיין, צריך להגיד, עתיין רוחין, אני מצטער על הטעות, כן, כתוב אחיין, אבל זה עתיין. עתיין רוחין, באו ארוחות, ועל עולין טעונה, והעננים לקחו אותו. כן, והסופה.
זה הוא...
בית? מה?
זה כוונה מת? או שזה ממש?
לא, לא, בא, כאילו, באו...
אפשר
להגיד זה? לא, היא לא יודעת איפה הוא. אוקיי. נחטף. אוקיי. ואז אליהון, והם הלכו להם. אמר לה, לא כך אמרתי, ועל רגלי חרב, על רגלי מלבנה, הרי וכאילו אמרתי לך שעל ידו ייבנה, כלומר בעצם התינוק הזה חי עד עצם היום הזה, הוא עכשיו גדל בין הסתם, כבר עברו יותר מ-1800 שנה, 1900 שנה כבר, אז הוא כבר זקן מאוד, מאז שהוא נחטף מבית לחם יהודה. בסדר? יש אגדות כאלה אצל הערבים גם, אצל השיעים, על האימם השביעי והאימם ה-12, נחטפו גם כן על ידי העננים. אמר רבי אבי, ולמה ללמוד מן ערבה? למה הוא למד את זה מן הערבים? היהודי הזה שחרש, מה, הוא צריך את הערבי של זה? הלו, מקרא מלא, זה כתוב מפורש, דרתיב על לבנון, מה זה הלבנון? זה בית המקדש, באדיר ייפול, ייפול על ידי מלך שיבוא להחריב אותו, ומיד מה כתוב אחר כך? ויצא חותר מגזע ישי ונצר משרש אביפרה, שיקום מישהו מזרע בית דוד. זאת אומרת שזה כתוב מפורש שביום שחרב המקדש מתחיל בית המקדש, מתחיל המשיח. עד כאן הסיפור. לא, אומר, לכן אומר, למה לא צריך ללמוד מערבי? זה כתוב מפורש בתורה, אתה צריך ללמוד מערבי? זה כתוב מפורש. ברור, עד כאן הסיפור. פירוש המאמר. כי כבר בערנו בחיבור בער הגולה בער חמישי. אצל כלבים בוכים, עניין בעלי... עכשיו הוא יסביר, טוב, זה קצת ארוך. זה בעצם ההסבר של הסיפור, זה עד סוף הפרק. עד כאן זה היה הסיפור. אם הייתם אומרים לי מראש שאתם רוצים תרגום, אז היינו מרוויחים את הזמן הזה. אז היינו כבר באמצע ההסבר. טוב, לא נורא, בפעם הבאה נמשיך.